אל הצופים בבית, אנחנו בפרשת חוקת היום. שלום הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
שלום דני.
שלום וברכה.
מה שלומך דני השבוע?
האמת השבוע לא קל.
כן.
אני איכשהו בזמן אנחנו לא מצליח בשום דרך להיות בשגרה. כאילו המילה שגרה איבדה את המשמעות שלה.
יש כאלה שלא יכולים לצאת מהשגרה.
כן.
יש כאלה שמשתוקקים לחזור לשגרה.
אז אתה מתגעגע לשגרה, כן?
כן.
טוב, אז אנחנו נחזור לשגרת פרשת השבוע, ואנחנו נעבור לתקציר הפרשה. ופרשת השבוע שלנו היא פרשה מאוד עמוסה בפרטים. היא מתחילה בזה שעם ישראל ממשיך בנדודיו, ואז ניתנת מצוות פרה אדומה והלכות תומת המת. זה מצווה מאוד מוזרה, פרה אדומה, האפר שלה מתמה או מתהר, זה נושא מורכב. פרשת מי המריבה, בני ישראל מתלוננים שאין להם מים, ואז משה מצטווה על ידי הבורא לדבר אל הסלע, במקום לדבר הוא מכה בסלע, ואז הוא ואהרון נענשים בכך שלא ייכנסו לארץ ישראל. גם את זה נצטרך להסביר וניכנס לזה. עם ישראל מגיע לארץ אדום, ומלך אדום אוסר עליהם לעבור בדרכו. אהרון מת, ואלעזר בנו יורש את תפקיד הכהן הגדול. עם ישראל מתלונן על הקשיים בדרך, והבורא שולח להם נחשים להקיש את העם, ומשה עושה מעשה, עושה נחש מנחושת, ומראה אותו לעם, וכל מי שרואה את הנחש נרפא. ועם ישראל מגיע לגבול ארץ מואב, שר את שירת הבאר, ונלחם בסיחון מלך האמורי ובאוג מלך הבשן, מנצח ויורש את דרכם. הרב לייטמן, כל כך הרבה פרטים, אבל הם בטח קשורים איך שהוא אחד לשני.
אתה סיפרת את זה תוך דקה וחצי. נו, ו?
אז מה קורה בפרשה הזאת? באמת מה קורה?
בפרשה הזאת במיוחד קורה תיקון הכללי והעיקרי מה שיש לנו בתיקוני הנשמות. הנשמות שלנו מלכתחילה זה רצון. הרצון לקבל, הרצון ליהנות. וכדי לתקן אותם, אנחנו צריכים להביא אותם לכוונה על מנת להשפיע. איך אנחנו מתקנים את הנשמות שלנו, שהם היו כולם בהשפעה, באהבת הזולת, ובזה ידמו לבורא, ובזה אנחנו נגיע לדביקות, שהיא מטרת הבריאה, שכל העם, כל אחד ואחד, הוא מגיע לדביקות. אנחנו צריכים להתקלל עם כוח ההשפעה. כוח ההשפעה זה נקרא בינה. כוח הקבלה שבנו נקרא מלכות. ואז אנחנו מדברים על התקללות כוח קבלה וכוח השפעה, או התקללות מלכות עם הבינה. אבל שהם נכללים, אז קומבינטוריקה, זאת אומרת חיבור משתיים זה ארבע, כן? יוצא ככה, מלכות במלכות, מלכות בבינה, בינה בבינה ובינה במלכות. אז ישנם ארבע אפשרויות בחיבור. ואז יוצא שאם בינה נמצאת בתוך המלכות, זה כוח הרע, כי זה בינה כאילו נמצאת בשליטת המלכות, בזה שמלכות מנהלת אותה, שולטת בה, שבינה זה כאילו כאבת המלכות, ואז מתוך זה יוצאים כל הכוחות הרעים. שבכוחות הרעים האלו יש גם כן לפעמים משהו טוב. אבל טוב הזה הוא רק כדי למשוך, רק כדי לגרע את האדם, רק כדי לשחד אותו, ואחר כך להכניס אותו לרע. זאת אומרת, זה איזו קליפה מיוחדת, הרמומית כזאת, כן? שהיא נמצאת במלכות. כך בעצם מלכות רוכשת את הבינה ומשתמשת בה. לכן כתוב שאין רע יכול להתקיים בעולם, אלא בהתחלה לא
מצטייר כטוב.
מציג, כן, מצטייר את עצמו כטוב. זה בעצם כוחות הרעים, וזה הסיבה שהם קיימים. לכן, אם זה סתם מלכות, נגיד, דומם צומח חי, ואדם שיש בו רק כוח, דומם צומח וחי, זאת אומרת, רק כוח לקבל, פשוט, אדם פשוט, זה אין כלום. אדם שיש בו גם כן כוח, הבינה, בתוך הרצון לקבל שלו, הוא נעשה מאוד חכם, הוא נעשה ערמומי, הוא יודע איך כאילו לתת לך, איך כאילו לסדר, לשרת והכל, אבל בעצם לסחוף, לחלוף עד הסוף. ולכן, כוחות האלה הם כוחות הרעים מאוד. ונהפוכו, זה דיברנו על בינה במלכות, כוח השפעה שנמצא בשבי, בשבי של כוח הקבלה, ועכשיו ההפך, שמלכות, היינו האדם, מעלה על ידי המאמצים שלו את המלכות לבינה, ואז נכלל בבינה, הוא רוצה בעצמו להיכנס לבינה, הוא רוצה להיות שם כעבד, כנכלל, כעובר בתוך אמו, כן? כי בינה זה אמא אלאה נקראת. הוא רוצה ככה להתפתח. זאת אומרת, להתפתח אך ורק בהתכללות, תחת שליטה, תחת החסות של כוח השפעה, כוח הבורא. ואז זה כוחות הטובים, שהם לוקחים לאט לאט חלקים מהרצון האגואיסטי ומתקנים אותו בפנים. אז כל הפרשה הזאת, גם כן היא מתחילה מפרה אדומה, כן, שאלו היא מתקנת ואלו אפילו מקלקלת, ולמה זה ככה, זה בדיוק אותו, אותה, איך להגיד, מטולטלת, בוא נגיד, כן, של בינה במלכות ומלכות בבינה, שמתארת את התמיעים וההפך עם, עם התיאורים. זהו, זה, 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 זה הנושא, ואחר כך מבררים אותו לאורך כל הפרשה בכל מיני רמות. זה יכול להיות כאפר הפרה, זה יכול להיות בער, שזה בור, ובער, בור זה ללא מים, זה דווקא שהכל סופג לתוך עצמו ונשרק, בער זה מלא מים, זאת אומרת בינה ומלכות ומלכות בבינה. אם בער ריק זה מלכות עצמה, ואם מים בתוך הבער זה ההתכללות הנכונה, או ההפך, שמלכות עולה לבינה, חיסרון של המלכות עולה לבינה לשמיים ומוציא מים מהשמיים. אז זה כבר קשמים וכן הלאה. זאת אומרת, גם כן אנחנו רואים בצורה כזאת הציורית מה קורה עם ההתכללות מלכות ובינה. אחר כך יש לנו בער, תזכירו לי,
יש
עוד
יש לנו גם נחש
נחש, כן, נחש הנחושת ונחש הרגיל. נחש הרגיל זה הנחשים הרעים, כן? שהם הנחש, אנחנו אומרים, לא סתם רצון לקבל, לא סתם האגו, הנחש, כן? שיש לו התכוללות מהבינה הכי גדולה, וכנגד זה יש נחש הנחושת, כן.
אז באמת ניקח את כל המושגים, את העיקרון הזה של מלכות בבינה.
עוד יש לנו, אבא מריבה.
מריבה.
מריבה שם גם כן. הסלע, האדמה, המלכות. אם אתה תתקלל, אם אתה מדבר עמה, זאת אומרת בדרגת המדבר, בדרגת הבינה, אז אתה מוצא משם מים. אם אתה מכה, אז זה מי מריבה ממש. זאת אומרת, יוצאים מים, אבל מים, מי גבורות, מה שנקרא, שהם אומנם שמים, אבל שנמצאים בשליטת המלכות. ולכן הם, כל האוריקנים, נגיד, כל השיטפונות, צונאמי, זה הכל בא, נגיד, העתקה מהכוחות האלו.
אז יש פה המון פרטים, אנחנו תכף ניכנס ככה מתוך...
לא, הרבה יותר, רק...
אז תכף ניכנס לזה בשלב השאלות והתשובות. בבקשה. אז הרב לייטמן, השאלה הראשונה, באמת דבר שיש המון מפרשים אותו והמון, עניין הזה של הפרה האדומה. אני אף פעם לא ראיתי פרה אדומה, ובטח לא מדבר על משהו גשמי.
אדומה זה אדום, זאת אומרת קשורה לאדמה, אמנם שפרה זה כוח הבינה. נותנת חלף, נתינה, כן? וככה זה גם כן סימני השבועות שאנחנו אוכלים חלף. כן? זה הכל כוח הנתינה. אבל כשהיא קשורה עם המלכות, עם האדום, כן? אז כנגד זה יש לה כוחות התקללות במלכות, כוח השפעה וכוח הקבלה שנמצאים יחד, בינה ומלכות, אז עכשיו תלוי כלפי האדם. כלפי האדם. אם כוונתו להתקן, להגיע להשפעה, אז דווקא בשירוף הכוחות האלה, פרה אדומה, הוא מוציא משם את הכוח ההשפעה ומתרפא
ומתאר.
כן. נו, זה ריפוי, כן? הרוחני. וההפך, אם הוא היה טהור, אז כאילו איכשהו מגיע להתקללות בינה ומלכות, משפיע עליו זה בצורה הפוכה. אבל גם כן הצורה הפוכה הזאת צריכים להבין שזה רק הגילוי שהוא נמצא בדרגה טובה.
זאת אומרת, הוא מגלה תוספת רצון שלא יכול לעבוד איתה?
ומה זה כל הפעולות האלה של טהרה? זה ממש כמו טקס כזה, זה חצי עבודת אלילים.
למצוא פרה אדומה ולסרוב אותה וכל האפר הזה, זה לא פשוט, בעולם שלנו לא קיים. אנחנו מחפשים כאילו אומרים...
מדי פעם יש שמועה שמצאו פרה
אדומה. אומרים שפעם הייתה פרה אדומה ועכשיו לא. בימי בית המקדש, שכל העם היה על ידי חוכמת הקבלה, נמצא בדרגה רוחנית, כמו שכתוב, שלא היה נער מדן עד באר שבע שלא ידע חוקי תומה וטהרה. עכשיו, אתם מבינים חוקי תומה וטהרה. זאת אומרת, מה זה על מנת לקבל בדיוק, ומה זה על מנת להשפיע בדיוק בכל הרצונות, בכל הבעיות, בכל ההתקשרויות שלי עם כולם ועם האלוקות. זה חוקי תומה וטהרה. אין לנו חוץ מזה בעצם יותר כלום.
אז הם בעצם חיו בהשגה בתקופה? הם היו חיים
בהשגה, ובהשגה השלמה, המלאה. ודאי שהיו כאלה שלא, גם כן בעם. כמו שאנחנו לומדים, יודעים מההיסטוריה, את המריבות האלו.
לא, גם יש תמיד מישהו שמתלונן.
כן, בבית המקדש הראשון כבר היו שם, כן? אבל בסופו של דבר היו, כן.
אבל איך אדם בסדר גודל של משה, מעבר לזה שזו תכונה אחת הגבוהות שאנחנו לומדים עליה,
כן.
איך הוא כביכול לא עושה מה שהבורא אומר לו? לא רק הוא גם עושה פעולה נגדית כביכול.
זאת גם כן שאלה, אבל אני קודם רוצה לסיים עם זה. אז לכן, כשאז הם היו בדרגה הרוחנית, אז הם ידעו חוקי תומה וטהרה, ואז הם היו בדרגה של חיבור בינה ומלכות, זה נקרא פרה אדומה.
והכל היה ברור להם?
והכל היה ברור להם, ומה שלא ברור, אז ידעו לברר על ידי מה שהתורה אומרת. כל התורה זה סדר התיקון, הוראה. איך לתקן את הנשמה, והם הלכו לפי זה ותוקנו את עצמם. העובדה שמהמצרים עלו לקבלת התורה ודרך מדבר עלו לארץ ישראל, אז הם תוקנו את עצמם. זה הכל מדרגות רוחניות, אין בעולם שלנו הבדל בין מצרים, ישראל, אנחנו קוראים לזה ארץ הקדושה, אבל עכשיו זה חורבן, זה לא הקדושה. אין קדושת הארץ.
אז איך לא הכל נגמר שם, ואז באותו רגע?
איך נגמר?
הגיעו לתקנו את עצמו.
מפני שהתחלנו לסנות זה את זה, אדוני. אתה לא זוכר? אתה התחלת לסנות אותי.
וזה הכל התחיל.
וזה הכל התחיל, כן. וברגע הכל השתנה, והטבע השתנה, והכל. אתה זוכר איך המרגלים היו לפני כמה זמן למדנו את זה, כן?
שתי פרשיות.
שתי פרשיות, כן, זה הכל. איך הם גילו איזה פירות יש בארץ ישראל, איזה דברים גדולים. מפני שהיו בהרגשה, בהשגה האלוקית, באמת היו להם, היה להם, כן, כך.
יש פה משהו מוזר, אתה אומר שאדום זה בינה. עכשיו מדבר, באים אל מלך אדום והוא אומר להם לא נותן לכם לעבור בדרך.
כן.
למה?
לא אדום זה הבינה, הפרה אדומה. אדום גם כן, ארץ אדום זה קשר בין בינה ומלכות, אבל הכל זה בדרגות, הם לא יוצאים, נכון שהם רוצים קודם, נגיד אם הם רוצים לעבור דרך ארץ אדום, הם צריכים להיכנס דרך הקליפה שנמצאת באדום, שזה המלך אדום, ולעבור בהתקללות מלכות ובינה בדרגת האדום, זה נקרא שהם עוברים. והקליפה הזאת לא נותנת להם לעבור. ואז נגיד לא במקרה הזה, אבל בכלל, או שהם עוקבים את זה, או שהם נלחמים ועוברים בכל זאת. זה תלוי בתיקון.
זאת אומרת שאדם נתקל באיזשהו רצון שהוא ממש לא יכול לעבוד איתו, אז...
שלו, עצמו. בערך אדום זה מי שיושב בי.
כן.
כן.
אני חייב פשוט לחזור לשאלה עם משה, זה ממש לא ברור העניין הזה.
מה?
לכאורה גדול הנביאים מוביל את כל העם.
כן.
התחולה אולי אחת הכי נעלות שיש באדם, והוא כביכול לא עושה מה שהבורא אומר לו.
זה לא שלא לא עושה מה שבורא אומר לו, אלא אתה רואה ש... הדרך שאפשר היה להוציא, בוא נגיד כך, יש עם, רצונות, פרטים, יש משה, ויש אפשרות לקלוט מי בינה, מים. כן? בזה שמעלים את המלכות, את הרצון לקבל אליה. באותו מצב שנמצא העם, משה לא מגלה בו כוח לעלות, כדי לסחוף את כל הרצונות שלו, שנקרא עם העם, ולדרגת הבינה. ולכן במקום לעלות דרגה ולדבר, הוא עושה את זה בדרגת המעשה ולא בדרגת הדיבור. וזו באמת, איך להגיד, נו, בוא נגיד עבירה מצידו.
לא, הוא כמה שומעים שהוא נענש כביכול אחרי זה.
כן, וכן הכל, אבל אנחנו צריכים להבין שכל העונשים שבתורה, לכן אני כאן מתקשה, אתם רואים, אני קצת מגמגם. זה תיקונים. זה אתה לא מסוגל לעשות אחרת. אלא אתה רואה שאומנם שברור לך מה זה הבורא אומר לו. זאת אומרת שברור לי, לפי הגילוי הרוחניות שלי, שאני עכשיו צריך להגיע לדרגת הדיבור, לדרגת המסוימת בהתקשות מלכות ובינה. אני יותר פשוט, יותר קצר, יותר נכון בי, ואני לא מגלה צורה אחרת של התיקון, אלא לעשות את זה בצורת המעשה. זהו. וגם כן הוא עושה את זה עם המטה שלו, זאת אומרת, יש פה הסברים עמוקים מאוד. אבל ככה זה, כן?
זאת אומרת, זה כמו ניסוי שנותנים לו את כל הכלים לעשות את הניסוי, זה, הוא זה, חייב להיכשל.
זה לא ניסוי, הוא חייב להיכשל, כן. הוא חייב להיכשל, ואז התיקון שלו בזה שנענש כביכול.
אז מה זה?
אבל אין אנשים.
מה זה? טעונים. אין אנשים, אבל בכל זאת לא להיכנס לארץ ישראל, ואחר כך הוא מבקש ואומרים לו בכל זאת לא. אז מה זה? אין אנשים, אבל מה זה? זה הוא מגלה שהוא לא יכול להיכנס?
ודאי, זה לא דרגת משה. ארץ ישראל זה לא דרגת משה. זהו. הוא ראה מאמנה. מקסימום שלו זה הבינה. אחריו זה אלא כבר האחרים. העם וגם כן לא דור המדבר, זה ברור. כן? זאת אומרת, זה ממש צריך להיות שדרוג.
שזה יהושע ו...
כן.
אז פה לפני ההמשך, אולי נקרא איזשהו קטע קטן מפרשת חוקת מספר הזוהר, קטע מספר 2, הוא אומר כך, וישראל נסעו והלכו אחר נחש אקלטון, השולט בארץ אדום.
אקלטון זה ש... כל הזמן ככה מתחלף. אתה לא מבדיל בו, הוא לטובה, לרעה, מה בדיוק. אבל הוא כאילו הולך לפניך.
על כן נאמר, ויסעו מהור ההר. אז, ותקצר נפש העם בדרך, משום שסעו מן דרך החיים.
כאילו הם עקפו את ההר הזה. לא יכולו לעלות על ההר, על הירורים. שיש להם בדרך הספיקות, מה שיש להם באמונה, בלהשיג את ההשפעה הדדית וחיבור, לא מסוגלים להגיע לזה, אז הם עוקבים את זה. ודאי שזה לא צורה נכונה מצד אחד. מצד שני, אם אתה לא הולך לעקוף את ההר, להר אין אפשרות ללכת. אבל בזה שאתה עוקב אותו, ודאי שגם זה הצורה לא נכונה. זאת אומרת, אתה צריך כאן לקבל גם כן הכבדת הלב. זו הדרך, התיקון הוא תמיד על הרצון האגואיסטי שקשה מאוד להתמודד עמו, אבל על ידי זה ודאי שמגיעים אחר כך לכל טוב. אבל בינתיים בדרך ככה זה. אחרי הנחשים...
ממש מסביר את המשך הפסוק. זאת אומרת, על הכל הלינו, על התורה שבעל פה ותורה שבכתב, כי אין לחם תורה שבעל פה, ואין מים תורה שבכתב, ודבר התורה שבעל פה היה קל היה בעיניהם.
קל, הכוונה היא לא כל כך חשובה, תורה שבעל פה. כן? וזו הבעיה. כי תורה שבעל פה זה תורה שמגיעה לנו מלמעלה. זה מדרגת זרמפין. תורה שבכתב זה במלכות. ואז לא היה חוסר קשר דרך הזרמפין כלפי הבינה, כלפי קבלה, כדי לקבל תכונת השפעה. ואז בהחלט לכן לא היה להם כוח והלכו סביב ההר, הר חור.
עכשיו, יש את העניין של הנחשים שהתחלת לגעת בו באמת. אנחנו מכירים מי האדם הראשון עם סיפור הנחש, ומכירים את הסיפור מהזוהר עם הנחש שעוקץ את האיילה ונסוג לאחור. ויש פה עוד איזשהו היבט של נחש מנחושת שכל הרואה אותו מתרפא.
הריפוי הוא מה? מה עם המומים שבאדם? מומים שבנו, שאנחנו צריכים לרפות אותם. זה האגו שלנו, הרצון לקבל שלנו. שאותו אנחנו צריכים לרפות. ולכן כל אחד מתרפא אם מגיע אלימה, באיזה צורה הוא מתקשר לנחש?
תכונת הבינה.
מסתכל עליו.
מסתכל עליו?
בסיפור.
בסיפור גם.
כן,
כל אחד שמסתכל עליו. זאת אומרת, מה שאתה רוצה ממנו, אתה מוציא ממנו את אותו הכוח, רצון לקבל שאתה יכול להוציא לכלים שלך, ורצון להשפיע לכוונות שלך, ואז על ידי זה אתה מתקן. אנחנו צריכים להבין שההתקדמות שלנו הוא על פני האגו שלנו. הנחש, הנחשים, הקלטון, נחש נחושת, כל מיני הצורות האלה, ובכלל כל זה הם כדי שנהפוך אותם, רצונות האלו שהם כולם בנו תמונים גם עכשיו, בצורה על מנת לקבל, אכזרית, ערמומית, כן? מי הנחש הראשון הזה של האדם הראשון? כן? זה הכל משם. כן? אז אנחנו צריכים להבין שבלהפוך את הכוח הזה של הנחש לריפוי, כמו בסמל של הרפואה.
כן.
הדבר נחש. הגרוע ביותר, כי לא יותר גרוע לאנשים בזמנים ההם יותר מנחש, הארס, כן, כוח הרסני, וגם כן הריפוי. ממש באותו נושא, תלוי בגישה שלך, אם אתה יודע להשתמש בו נכון, ריפוי. לא יודע, מוות.
אבל פה זה מוצג שכביכול הנחש במקרה הזה נשלח ישירות מהבורא. לכאורה לא, לא משהו שאני.
רגע. והנחש שאנחנו עכשיו דיברנו, הרצון לקבל שלנו לא כך. והתורה שהיא נקראת שמה חיים ושמה מוות, לא מהבורא. בכל, גם באמצעים וגם ברצון שלנו, וגם בכוונות, בכל דבר ובכל פרט מהם, יש גם טוב וגם רע, וגם שימוש גם לטובה וגם לרע.
פה באמת אני רוצה רק לגעת בעוד נקודה שנספיק אותה, אהרון. התכונה הזאת שנקראת אהרון, שבאדם פה כתוב אהרון מת, ואחריו ממשיך אלעזר הכהן. ומסופר, כך אני זוכר שלמדתי גם, שאת אהרון כולם אהבו, אפילו יותר מאשר את משה. איזה מין תכונה כזאת, מה זה אהרון הזה, ומה זה נקרא שמשהו מת פתאום? איך יכול למות?
כהנים הם אותה דרגה שבמעשה, אותו כוח שבאדם שבמעשה עושה תיקונים. המשה זה אותו כוח שהוא רק מתקשר להיות לדרגה הבאה, לאלוקות. ואהרון שמבצע את הפעולות, מכין אותם וכן הלאה. לכן כל העבודה שלו זה בית המקדש.
ומה זה שהתמנה הבן? מה זה עובר בירושה?
למה?
זה עובר לרוחניות, כן.
כן, זה שתי דרגות. כי כמו שאנחנו יודעים בעולם שלנו, גם כן נגיד זה המנהג, שזה הכל עובר מאבא לבן.
במלוכה למשל, או בגנים אפילו.
כן, רואים, יודעים שזה אפילו, כן.
אני יודע שאין זמן, אני חייב לשאול שאלה. אנחנו פה כבר כמה שבועות, ולכאורה לפעמים התחושה שלי...
אותה פרשה?
אותו סיפור. יש רצון לקבל...
למה חשבת?
הוא צריך לעשות תיקון, הוא צריך לקבל עליו את האור, ויעבור תיקון. אני כאילו מנסה להבין למה יש את כל הניואנסים האלה.
כי זו היה...
כל סיפור כאילו סיפור אחר לגמרי, עם עלילה אחרת.
יש לך רצון לקבל. כן, סליחה שאני שוב אומר, את מילים האלו. וחוץ מזה לא נברא כלום. ורצון לקבל הזה נמצא בשימוש האגואיסטי. ואנחנו מדברים איך לתקן אותו. הרצון לקבל הזה הכללי, יש לו תרייג רצונות פרטיים. אנחנו צריכים כל התרייג האלו רצונות, משימוש האגואיסטי להעביר לשימוש לטובת הזולת, לאהבת הזולת. זה נקרא לעשות תרייג מצוות. ואז ברצונות האלה המתוקנים, אנחנו מקבלים האור שנקרא תורה, או גילוי האלוקות. זה סך הכל מדובר, וכל התורה זה הוראה.
אז זה ניואנסים מפרשה לפרשה?
זה לא ניואנסים, זה באיזה הדרגתיות, בזה אחר זה, סיבה או מסובב, אתה מתקן כל התרייג הרצונות האלה, בכל שלב ושלב, מבראשית עד ישראל. זו מילה האחרונה שבתורה. זהו. אז אתה מגיע לישראל, ישר כל ממש.
אז את הניואנסים של הפרשה הזאת אנחנו נפרש ונסביר בפרק הבא שלנו של הפרשה היום, שלב המושגים. אז שלב המושגים, הרב לייטמן, הוא שלב שבו אנחנו מבקש ממך בכמה מילים קצרות לתאר כל מושג ומושג, ככה בתמצית שלו, ונעשה את זה.
אני חושב שבעצם דיברנו כמעט על הכל, לא? נו, בוא נראה.
כן, אז בוא נתחיל עם מקום.
מקום זה רצון. אין אחרת. כל רצון ורצון זה מקום שבו מתגלה. או דבר טוב או דבר רע.
טהרה?
טהרה זה כוח השפעה.
טומאה?
ההפך, כוח הקבלה.
מה זה מת?
מת שלא מסוגל לעשות פעולה כדי להשפיע.
מים?
מים זה כוח שמחיה את הרצון לקבל והופך אותו בלקבל על מנת להשפיע. הכל כלפי השפעה, הכל נתינה, הכל... כלפי אהבה לזולת.
מה זה סלע?
סלע זה רצון לקבל שצריכים לעשות עליו תיקונים כדי להשתמש בו באמינת להשפיע. אז או בצורה שאתה מכה, או בצורה שאתה מדבר, תלוי באיזה דרגה, בצורה כזאת אתה יכול להוציא ממנו את פעולת השפעה, המים שיוצא משם. אבל או שזה מים ממריבה, מגבורות, או שזה מהחסדים, מההשפעה, מהחיים.
גבול.
גבול איפה שאני חייב לעצור בפעולות ההשפעה שלי, מחוסר כוח הכוונה על מנת להשפיע, אני נאלץ לעצור ויותר לא להשתמש ברצון שלי. מגביל את עצמי.
מה זה נחש?
נחש רצון לקבל. האגואיסטי שממש הורס אותי, אוכל אותי. מיסודות של רצון לקבל, שתמון בכל אדם.
רפואה.
רפואה זה תיקון. זה ברור, כן? אותו נחש, אם אנחנו משתמשים בו בצורה נכונה, לטובת חיי האדם, אז הוא הופך להיות כוח הטוב. זאת אומרת, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף, את מי מחזירו למוטף? אותו הנחש, אותו קצר הרע, הופך ליצר הטוב.
מה זה ירושה?
ירושה זה מה שאנחנו מקבלים ממדרגה יותר עליונה, מאבא, מסבא, ככה גם כן ברוחניות. יש מדרגות, אם אני מקבל כוח ממדרגה יותר עליונה, שנותן לי גם כן אפשרות לעלות, זה נקרא ירושה.
זה מצטבר.
כן.
אז אנחנו ממש מסיימים עכשיו את הפרשה, ונקרא קטע מכתבי רבש, כרך ג', שאומר כך, הנבראים נבראו בטבע להיות מקבלים, והיות שאי אפשר ללכת נגד הטבע, לכן נתן לנו העצה שעל ידי תורה ומצוות נוכל להפוך את הטבע שבנו. לכן חוקי התורה נראים חוקים רק בזמן שהיצר הרע שואל, ואז צריכים לקבל עליו הכל בתור חוקה, שהוא חסדים, השפעה, שהכל הוא רק למעלה מהדעת הנקרא אמונה. אז...
בזאת נסיים. ושבת שלום.
שבת שלום, תודה לך הרב לייטמן, תודה דני, תודה לכם הצופים בבית, ונתראה בפרשת השבוע הבאה.